קודם כל צריך להבין שעל פי הארי, כשאומרים את המשמעות של המשפט הזה, פורים כפורים, זאת אומרת שפורים במעלה הגבוהה מיום כיפור. יש מקרה טוב, כיפורים דומה. אז ניקח את זה שלב אחד קדימה במובן מסוים. המכנה המשותף הבסיסי, כמעט הגבול הגסטרונומי, הוא שפורים זה סעודה אחרי צום, ויום כיפור זה צום אחרי סעודה. אבל במובנים רבים הביטוי הזה הוא סימפטום להשלמה הדדית ששני הימים האלה משלימים זה את זה. בוא ניקח מהדברים היותר מהותיים מהגסטרונומיה. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. כל ה-11 פעמים שאומרים אשמנו בגדנו ו-9 פעמים על חטא מועילים לרמה הזאת שאדם מתכפר על עבירות שבין אדם למקום לפי 4 חלוקי הכפרה שמופיעים ביום הפ"ו, מה יום כיפור מחפר ומה לא. אבל עבירות שבן אדם לחברו, כל התהליכים האדם צריך לרצות את חברו עוד לפני יום הכיפור. כי אנשי יום כיפור אין לו את היכולת לחפר, ושברוך אומר, מה שפגעת במישהו, אתה תתכפר על יתר אדם שפגעת בו. בעבירות שבן אדם למקום פגעת בי, אני מחפר באמצעות יום כיפור. אני לא הכתובת לחפר על עבירות שבן אדם לחברו. אבל כפי שקראנו אתמול בתורה לגבי הקורבנות, you want to join us, you're welcome, I just started, אם אתה רוצה. קורבנות, הדבר המהותי הוא לרצונו. לרצונו זה לא כל כך במובן של בחירה חופשית, אלא במובן של פיוס. לרצות את החבר זה לא מלשון להגיד לו שלום עליכם, אלא אני בוחר להיות חבר שלך. צריך לפייס אותך. המשנה אומרת בפרקי אבות שאין מרצין לאדם בשעת כעסו, שנאמר פני ילכו ואני חוטי לך. ריצוי הולך עם פיוסים. עכשיו ביום כיפור הפיוס מגיע באמצעות בקשת סליחה, שזהו מעשה שהוא רק דיבור, הוא לא כרוך יותר מדי בעשייה פיזית אלא בפנייה ורבלית אל האדם. הריצוי בפורים מגיע במעשה אקטיבי ממש. כלומר המשלוח מנות נועד להרבות אהבה ואחווה בין אדם לחברו, זה אחת המטרות היסודיות שלו. האחרונים נחלקו בהגדרת מצוות משלוח מנות מה עניינו, אשר בעל הלכה דודי שיש לו ספר הלכות מגילה שנקרא מנות הלוי משלמה אלקבץ, אומר המטרה היא להרבות אהבה ואחווה, שלום וריות. וקודמו כ-400 שנה באשכנז בעל תרומת הדשן אומר שמטרת משלוח המנות זה להשתתף בסעודה של הזולת. נפקמין העולה ומפורש מספרי הפוסקים זה שאם אדם נתן משלוח מנות שלא מתאים לתפריט של חברו, אז לפי התרומת הדשן הוא לא יצא ידי חובת משלוח מנות, כי אם אני שלחתי משהו ואתה לא יכול להשתמש בו זה לא שייך. לפני כ-40 שנה ההורי זכרונן לברכה שלחו אותי לשלוח מנות לדודה של אבא זכרונה לברכה, אבל לא קיימתי אז משלוח מנות לפי התרומת הדשן, כי הייתה חולת סוכרת ונבלי יוגת שוקולד. אבל לפי בעל לאחד הודי כן, כי המטרה הייתה להרבות אהבה ואחווה, שלום וריאות. וזה שמבחינה טכנית נבצר מדודה זכרונה לברכה לאכול לא פגע בשמחתה בג'סטה שהאחיין של בן אחיינה הלך והביא. שאל מה הדבר דומה כשאתה מביא מתנה לסבא או סבתא שלך, שרוב הסיכויים שזה לא הגיע מהתקציב הפרטי שלך אלא משל ההורים, וזה לא פוגע במאום בשמחתם מפני עצומת לב והזיכרון והגישה והתקשורת שיש בין הנכד לסבו או סבתו, אין זה קשור לשאלה אילו הוצאות הוצאת. תרצה, זה כל ההבנה של קורבן בכלל, וכבר יהיו ככה מפרשים מה אנחנו בעצם נותנים לקדוש ברוך הוא. אמר לי, יש לו את הכל, באמת לא צריך, כמו שבתהילים בהרבה מקומות נאמר שהקורבן איננו צורך אלוקי, הוא צורך שלנו, ואז הוא נותן לנו מתוך מה שהוא נותן לנו, אנחנו נותנים חלק מזה בחזרה כדי להתקרב אליו, כמו שאמר הרמב"ן, קורבן מלשון קרבה וקירוב. אז במשלוח מנות יש מימד של ריצוי בין אדם לחברו במובן החיובי אקטיבי של המילה, יותר מאשר ביום הכיפורים שקשרים לבקש סליחה, יום המאדרים שולחים אס-אמס או וואטסאפ כדי לבקש סליחה, ולא כל כך באופן אמיתי ומתוך חשבון נפש נוקר. עוד בוא נצעד שלב יותר קדימה. בינתיים אני מדבר על פני השטח, אני רוצה להתקדם. באופן הכי אמיתי, הקשר בין יום כיפור לפורים הוא שקוף לחלוטין במגילה עצמה. מאיפה הגיע השם פור בכלל? הפיל פור הוא הגורה לפני המן. הכן קרא ימים אלה פורים על שם הפור. גם ביום כיפור הכהן מטיל גורלות. מה נגיד, שני גורלות, גורל אחד להשם, גורל אחד לכיוון אחר. מי שלמד את המשניות במסכת יומא בפרק שישי, או את הסוגיות בגמרא, יודע ששני השעירים לכתחילה צריכים להיות זהים בגובה, מחיר ומראה חיצוני, וזה כמובן עד לשלב ההגרלה. יש מחלוקת בתלמוד אם ההגרלה היא קריטית כדי לקיים את סדר העבודה ביום כיפור, אבל בוודאי שהיא מצווה מפורשת בתורה שצריך להגירים. תרצו,
איפה מהגרלה היא גדולה?
כל הפורים זה הגרלה אחת גדולה. הוא הגירי לאותו רשע כדי להשמידנו בי"ג באדר. בעצם השאלה הייתה אם נגיע להשם או לכיוון אחר, אבל להיות שצריך להעמיק יותר. מה לוקח הכהן גדול? שני שעירים. איך עשיו מתואר במראה החיצוני? הנה אחד עשיו הכי איש שעיר ואנוכי איש חלק. כך כתוב בפרשת תולדות בראשית כ"ז, שיעקב מתאר לאמו את ההבחנה ביניהם, ובעצם תוהה איך הוא יקבל מאביו ברכה שאביו יזהה באופן ישיר שהם שונים במראיהם. עכשיו, מה הקשר בין עשיו לכאורה לבין גורל היהודים במגילת אסתר? ובכן, בבראשית, הרי עשיו הוא איש שעיר, אתה מדבר על זרת המן מזרע עמלק, אבל מה הקשר? צריך להוסיף פה חוליה קטנה שבפרק ל"ו, אני מדבר מהר מדי או שאתה מעדיף שאני... בפרק ל"ו בבראשית נאמר שנכדו של עשיו קוראים לו עמלק, שהרי תמנע הייתה פילגה של אליפז בן עשיו והיא ילדה לו את עמלק. זאת אומרת שהיא תמנע ילדה את הנכד של עשיו, שזה היה שמו. בהפטרת השבת הקרובה אנחנו מגלים ששאול אמור להרוג את כל העמלקים כולל אגג, מלך עמלק. ובא מגילה מתואר כל הזמן עמדה המן בן עמדתה האגגי, כלומר המן שורשו מעמלק, שורשו מעשיו. בואו אני תיקח את המשווה קצת הלאה, שורשו מסעיר. ומה עושה הכהן גדול? מביא שני סעירים. כשיעקב ועשיו נולדו, נולדו כמעט כתאומים זהים. המדרש מתאר שעד גיל 15 קשה היה אפילו לטעות על ההבחנה המעטית שביניהם. הם כל כך דומים זה לזה באופן חיצוני. גיל 15, כאשר אברהם נפטר, ואיך אני יודע שהוא נפטר כשהם היו בני 15? אברהם היה בן 100 כשנולד יצחק, יצחק היה בן 60 שנה בלדת אותם יעקב ועשיו. בקריאת ראש השנה ואברהם בן מעט שנה ביוולד לו את יצחק בנו, זה בפרשית כף א', באותו ספר בפרק כ"ה, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. זה אומר שאברהם היה בן 160 בלדת שני נכדיו ליצחק. בגיל 175 אברהם נפטר, כאמור בסוף פרשת חיי שרה. אם כן, הוא היה בן 15, יעקב ועשיו, במות סבא אברהם. מה עשה יעקב כשהגיע לגיל 15? הכין מרק לאביו, נזיד. למה הכין לו נזיד? סעודת אבלים. אבא שלו ישב שבעה על אביו אברהם. מה עשה עשיו באותו יום? יצא לתרבות רעה, חזר מן השדה מסכן, תעבן, עייף. למה? כי הוא הרג כמה אנשים בדרך. ומי באופן ספציפי?
אדם, נמרוד.
נמרוד? יפה, ומאיפה נמרוד לקח אותם?
זה היה מאדם הראשון שנהרגה. שכחתי את כל המדרש.
בסדר, מאדם לקובל קין, מתובל קין לנמרוד ונמרוד לעשיו. אז מאיזה בגדים האלה הגיעו לאדם הראשון? לאחר חטא עץ הדעת, מה הם עשו? חגורות ועשו להם קוטנותו. עכשיו רש"י כותב בפרשת תולדות שבגדים יריות עיזים שומר מרחק, כמו בשלטים של רכב שמור מרחק, ריח לא סימפטי במיוחד, מבגדי יריות עיזים. וכשיעקב נכנס אל אביו העיוור, חוש הריח שלו הוא מפותח. ומה אומר ריח שם? איזה ריח היה להם? גן עדן. גן עדן. איפה, מה הריח שמריחים בגן עדן? אני לא יודע, אבל אברהם, אדם הראשון קיבל אותם בגן עדן. אז כשיעקב לובש אותם, זה מה שיש גם עם האם הם עשויים יריות עיזים. ועם אותם בגדים עשיו, כשילבש אותם, הריח מכאן והלאה, כיוון שזה ריח של רוצח. שני תאומים, שני שעירים, שעיר אחד כל כולו איש תם יושב אוהלים, שעיר להשם, שעיר השני לעזאזל, על אדם שמגיע לארץ זעירה, אדם שאיננו מקיים את דרכי השם, הלא הוא עשיו. כלומר, באופן מהותי, הגורל של פורים ביום כיפור כמעט זהה לחלוטין. ובכל זאת, מה אחד ההבדלים? היום היורצייט של משה רבינו. אם משה רבינו נולד בזין באדר, מתי הברית? פורים. יום ראשון הבא. ברוב העולם היהודי זה פורים, אתה ירושלמי, אתה כבר לא מרגיש, אבל ב-90% מהעולם היהודי פורים הוא ביום ראשון. עכשיו, זה שמשה נולד בזין אדר, זה קל לעשות בחשבון, שהרי 33 יום אחרי מותו כבר עם ישראל נכנס לארץ ישראל. זה מפורש ביהושע פרק ד' פסוק י"ט, מראה מפורשת כיבושים דף ל"ז. י' בניסן נכנסו לארץ, 30 יום התאבלו עליו כאמור בסוף פרשת וזאת הברכה. במשך 3 ימים הכינו צידה לקראת הכניסה לארץ בימים שבין זין לי' בניסן. אז משה רבינו כאמור בריתו של אברהם אבינו היה בפורים עצמו, עשיו בין העבירות שהוא עבר ביום פטירת סבו זה שהוא משך באור לתו, ניתק את עצמו לחלוטין מהברית שהייתה כרותה לאביו שנימול בגיל 8 ימים, נתרחק מהרעיון הזה לחלוטין. ובעצם עלינו לעשות תיקון שקשור לאותו מסגרת. עכשיו נעמיק עוד קצת נפשם ונאמר ש יום כיפור הכהן גדול נכנס לפני ולפנים בתפקידו לכפר על בני ישראל מכל חטאותיו. אבל אם הוא היה יוצא בשלום משם, הוא היה עושה יום טוב רציני. והרי לא היה שום הבטחה שהוא יצא בדרך שבה הוא נכנס. וכפי שידוע לכם במסכת היומה דף ט', ימי בית שני, כ-300 שנים, שלא היה כהן גדול שעבד שנתיים, כיפור, לא הוציאו שנתיים. אז מדובר בסיכון גדול למדי. מרדכי אומר את אסתר, אומר לה, אם אחרש תחריש, את ובית אביך תובידו. אבל היא אומרת שאני לא נקראתי לבוא למלך זה 30 יום. כלומר, אני מסכנת את חיי בהיכנסי אל אחשוורוש. או למען הדיוק היותר מדויק, אני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. נכון? זה מה שכתוב. בגמרא במגילה נאמר שכל המלך זה מלכו של עולם. אז מי שיצליח להוכיח את כל המלך שבמגילת אסתר, איך זה מתיישב שמדובר על בורא עולם, יוכל להוציא איזה תואר. אבל אני חושב שהדברים כפשוטם באים ואומרים שהסיכון של אסתר בכניסה היה הנס הכי גדול שקרה בפורים עצמו. שהסיפור הזה שהיא נכנסה מתוך סכנת חיים ברורה, שהרי לא רק שהיא לא נקראה ולעם ישראל נמצא בגזרה שבחותמת יד של אחשוורוש עצמו, אז כולם היו צריכים לצום ולהתכונן כראוי לקראת האירוע הזה. כאן עליי להוסיף דבר נוסף. בזמן שבנו את בית המקדש הראשון, כתוב גם במלכים וגם בדברי הימים שחנוכת הבית החלה בחטא בתשרי והיא נמשכה שבועיים עד לסיום חג הסוכות. מה עם יום כיפור באותה שנה? מה במועד קטן דף ט' עמוד ב' אומרת שלא צמו באותו יום כיפור, יצא בלכות. לעומת הצום יום כיפור שבוטל, הרי הצום כאן החל ביו ג' בניסן ונמשך לתוך ליל הסדר עצמו. רש"י כותב בסוף פרק ד' במגילה על הפסוק ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר, ויעבור מרדכי עם לשון עבירה שהוא צם בפסח. שנה ברורה כותב שלמרות שבכל ימות השנה היה ראוי שאדם בגלל חורבן הבית ימעט בכלים נעים ובמפות מיוחדות, יש חריג מן הכלל אחד, וזה בליל הסדר עקב חג החירות היהודי, שבו לוקחים את הכלים הכי יפים כדי להדגיש את חירותנו. אבל במה דברים אמורים כאשר היהודי שמח בקורבן הפסח ומתגעגע להקרבתו ומדגיש על סדר נקרא ליל פסח, למרות שזה הדבר היחיד שלא עושים בליל הסדר, היינו לא אוכלים מבשר הקורבן כיום ומרגישים בחסרונו. רק שיהודים משתתפים בסעודת אותו רשע ובעצם אין להם מוטיבציה מיוחדת לשמור על בית המקדש, אלא מוכנים בסעודה שמנציחה את עצם החורבן, אז זה אומר שאין להם צורך בעבודת המקדש. אז לא רק שהם יצאו בו ביום כיפור, אפילו בפסח הם יצאו בו. מידה כנגד מידה.
תיקון
באמצעות תשובה. השתתפו בסעודה ועכשיו נמנעים מלאכול. במידה רבה כן, זה דעתי רמוז גם בלשונות המגילה עצמה. כתוב שסעודה נמשכה 80 ומעט יום, ובמלות הימים אלה עשה המלך עולם הנמצאים בשושן הבירה שני שבעים רצופים. הם זכרו לך מכללי חטיבת ביניים של אליהו בחור, שבשני שבעים רצופים הראשון נח והשני נע, כלומר נמצאים, זה כתוב פעמיים כאן, גם בפרק א' וגם בפרק ד' פסוק י' ג', שכתוב בו, או ת' ז', נבדוק שיום הצודק, אולי זה ת' ז' בפרק ד', נבדוק ש... כן, לך כנוס את כל היהודים ת' ז', הנמצאים בשושה. למה אני מתכוון? אריאל, השאלה היא כזאת, אם כבר עשו מסיבה של 180 יום, מה זה המסיבה של השבוע הנוסף? באופן פשוט, מה הכוונה? בהתחלה זה היה לכל רמות הציבור בממלכה, אחר כך מסיבה אינטימית למקורבים ביותר. אבל למה זה לא משתמע? ומה כתוב על שושן הבירה? לכל העם הנמצאים שם, מי זה העם הזה? יש הרבה יותר מעם אחד בעיר הבירה, ובעצם המגילה משדרת כאן מצב ברור, שמה שחסר זה ירושלים הבירה, ובמקום זה מה שמעניין אותי זה שושן הבירה. בעם הנמצאים זה עם השוכן בציון, שבעצם משתתף בשחרור של שושן הבירה. עכשיו אל דאגה, היין הזה, כן, היה לו הכשר בדס, גם בית יוסף, כתוב השתייה כדת אינו נס, והגמרא אומרת שהייתה כדת של תורה, הכל בסדר, הם יכולים לקבל בקבוקים, בקבוק חדש נקי מחשש, עולה טבע שבית, כל הישר, רק שזה סעודת הרשע, מזה הם השתתפו. עכשיו מה כתוב כשהם באו לצום? ואיך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן? בסיומו של אותו פרק הקודם, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוך, שמעת? העיר שושן זה פתאום כל היהודים שבשטיבלך ובתלמודי התורה. מה, אין גויים בשושן, רק יהודים יש שם? כל מרקש ובגדד וורשה היו יהודים, היו חלק נכבד, אבל הם לא היו כל העיר. אבל זאת הכוונה, כל העם הנמצאים בשושן הבירה, הכוונה ליהודי שושן הבירה, שהם באמת משתתפים בסיבה אינטימית, וכאן החומרה יתרה. זאת שאם היה מדובר במשהו שכל הקולקטיב של 127 מדינות משתתפות בו, כולל גם יהודים, זה חמור, אבל במידה מוגבלת. אבל אם מדובר בסעודה אינטימית של ראשי ההנהגה, בעיר הבירה עצמה, שבמקום ירושלים היא הופכת להיות שושן, זה הדבר החמור במיוחד. זה היהודים בעצם קבעו לעצמם גורל בכיוון הבעייתי, ולכן הצום שבא לידי ביטוי בליל הסדר הוא מחזיר אותם חזרה למסגרת הראויה. והוא מתקן, במקום סעודה שמנציחה חורבן, צום שמדגיש את עוצמת החורבן והכאב שבו. זה מה שקורה במקום. אז נמצאנו למידים בינתיים שהקשר בין יום כיפור לפורים בא בכמה מישורים. במישור של הצום לפני הסעודה או הסעודה לפני הצום, הגורל המשותף, שזה נקודה בולטת שביניהם, התיקון בין אדם לחברו שביום כיפור הוא בפיוס, ואילו בפורים הוא על ידי מעשה של אהבה ואחווה, שלום ורעות, באמצעות משלוח מנות. וכמובן מה הדבר המהותי והפשוט ביותר מבחינת חז"ל? קבלת התורה. למה אנחנו שמחים ביום כיפור? על פי הגמרא, כי הלוחות השניים ניתנו ביום כיפור. סול אחרי שני לוחות אבנים כראשונים, הם ניתנו ביום הכיפורים, אחרי שמשה שעבר את הקודמים. ובפורים היהודים קיימו וקיבלו עליהם מרצון את התורה עצמה. מה באמת השתנה? יום כיפור זה צום שמוגדר מלמעלה, מידי השם. תורה, זה הצום היחיד שמפורש בתורה שמחויבים. וזה קוראים בקבלה או בעברית יותר פשוטה, אחר כך התעוררות דלעילה. ההתעוררות היא התעוררות לתשובה המגיעה מוכתבת מלמעלה, גזירת השם. בפורים, שהחג כולו דרבנן, התעוררות דלתתא, ההתעוררות לקיום העניין מגיעה מלמטה, מתוכן. באיזה יום בדיוק ניתנה תורה לכתחילה? בלי להיכנס איתכם לאימות גדול במסכת שבת, הרושם המתקבל שהתורה ניתנה בזין בסיוון ולא בוו. אבל נדמה לי שהגמרא עצמה שם כתוב שלכל הדעות התורה ניתנה בשבת. כלומר, זין בסיוון היה בשבת. מה זה זין בסיוון?
לפי דעת הדעה השנייה שזה וו בסיוון, אז הוו היה בשבת?
כן. מה דנה שם בשאלה אם את היום הראשון הזהיר אותם, או שבגלל חולשת הדרך משה רבינו לא הזהיר אותם באותו יום על קבלת התורה המתקרבת. תסתכל שם בסוגיה בשבת פ"ו פ"ז, יש פירוט לגבי כל התאריכים שהיו שם, מראש חודש עד ו"ז כולו, שבוע שבת. והגמרא אומרת, לא אני. עכשיו, מה זה זין בסיוון? אין כזה חג היום בארץ ישראל, רק בגלות יש. ציינו שבועות ובוו, ואפילו בחוץ לארץ שמציינים שני ימי שבועות, היום השני הוא לא ספק היום, הוא ודאי. הגמרא בביצה אומרת בדף ד' וה', שהיום אנחנו בקיאים בקביעות הירח, כל אחד יודע בדיוק מתי חל שבועות. אז מה זה החג הזה? מנהג אבותינו בידינו, שבחוץ לארץ מחמירים על עוד יום בשלושת המועדים, פסח, שבועות וסוכות, ומציינים יום יוסף. אמר על כך אדמו"ר מחב"ד האחרון, זכרונו לברכה, הקודם, שההבדל בין חג דרבנן לחג מהתורה זה בדיוק מה שאמר. שחג דרבנן ההתעוררות מגיעה מלמטה. מי שיזמו את זה זה אנחנו. מתן תורה אולי היה בשבועות. אני אחזור על החפסים. אבל קבלת תורה, היא הייתה בזין. קבלת תורה תלויה ברצון העצמי של היהודי.
בשם תפלנו הפיגית גבה, ובזין אנחנו קיבלנו את זה לעצמנו.
נכון. ולכן פורים מהווה במובן הזה השלמה, ששם כפורה שקימו וקיבלו, וזה בוודאי חג שהגיע מדרבנן. אומר הרבי שהיום השני של שבועות, כמו שאמרת, זה היום שבו היהודים מפנים את התורה מרצון. וחגי דרבנן מבטאים את רצוננו העצמי לעשות את רצון השם. מה שהוביל אגב להדור קיבלו בימי אחשוורוש זה בעקבות שמחת הנס שקרה באותם ימים, אז הביא את עם ישראל הפעם לקבל תורה מתוך רצון נגלה. אז ברור שיום כיפורים משלים את יום כיפור הרבה יותר מאשר ההפך, כיוון שהוא מהווה את המסגרת שבו הלוחות מגיעים להשתלמותם, שלא רק שמשה מוסר לנו, משה שהיום זה יום היורצייט שלו, הוא זה שמסר לנו אותם ביום כיפור, אבל הם באו לידי מימוש בפועל בפורים, שעם ישראל קיבל את התורה, אבל פעם מרצון עצמי.
כיפור זה הגיעה לתיקון למימוש?
זה מימוש במעשה של האדם. עוד טיפה אפשר להעמיק, אם לא אכפת לכם, אני מקווה שאני לא כועס, אני לא כועסים עליהם, שזה גם השילוב בין שני הגורמים שנמצאים בירושלים עצמה. לפי השיטה שאומרת שהר הבית והאזורות התחלקו בין יהודה לבין בנימין, זה אומר שיהודה הוא השולט בהר הבית, והאזור של הקודש וקודש הקודשים הוא בידי בנימין. מרדכי כידוע מגיע גם מיהודה וגם מבנימין, אמו מיהודה, אביו מבנימין, לכן הוא נקרא גם איש יהודי וגם איש ימיני. מה ההבדל בין האם לאב מהבחינה הזאת? בהלכה יהודית האם קובעת אם הילד הוא יהודי או לא. הזהות הדתית קובעת האם. את הייחוס בתוך העם היהודי קובע האב. אם האב הוא לוי או כהן, הילד בהתאם. אבל אם הילד הוא יהודי או לא, האם קובעת. אז כשמרדכי מתכחש לכל העבודה זרה ומתקן את החטא של ההשתתפות בסעודה, שם הוא פועל כיהודי שכופר בעבודה זרה. מה אומרת שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי? שם הוא מסתה לחלוטין עם סיבות נפשו. אבל בתוכו פנימה הוא איש בנימין. בנימין רוצים את האזור המקודש ביותר. לא יודע אם אתה זוכר מסדר קודשים, אבל ארבע קרנות למזבח יש להם יסוד חוץ מקרן אחת, קרן דרומית מזרחית. למה? זה מחוץ לאזור בנימין. ומה נאמר? בנימין זאב יטרף. הוא רוצה לטרוף, אומרת הגמרא, את כל חלקי המזבח שהיו אצלו. להיות שהחלק הזה הוא לא בנחלת בנימין, אז לא שמו בו יסוד, כדי שבנימין לא יבלע גם את זה. בנימין לא מבטל את זה. בנימין לוקח את האזורים הכי מקודשים. ומכאן,
למה לא להתנין לבנימין לביטחון כנגד?
הכל בכתב מיד השם, דברים האלה לא ניתן לשנות. אבל הלוחות נמצאים אם כן באזור בנימין. והקודש הקודשים בתוך האזור שלו. כלומר, תפקידו להביא את העם להכרה בדרך השם. אפשר להוסיף לכם עוד סימוק אחד, סיפור חשוב. אתמול קראנו בתורה על מנחת ביקורים. מה זה? רש"י כותב שם בפרק ב' של ויקרא, מנחת ביקורים, מנחת העומר. למה הוא נקרא ביקורים? משום שהוא המנחה הראשונה שמביאים מהתבואה החדשה, והיא מאפשרת ליהודים לאכול באזור מגוריהם מהתבואה החדשה בתזיין בניסן, שבו מביאים את קורבן העומר. יש עוד מנחה אחת שעשויה חמץ בניגוד לעומר. איזו מנחה זאת? שתי הלחם בשבועות, שהיא מנחה חדשה להשם, שאז מותר להביא תבואה חדשה גם במקדש החל משבועות. והגבולין מותר כבר מפסח. מה עוד קרה באותו תאריך? בתזיין בניסן עם ישראל נכנס שישה ימים לפני זה לארץ ישראל בימי יהושע. הצבא הראשונה שהוטלה עליו בארץ להביא קורבן פסח על ידי ברית מילה, שמלו את כל אלה שגדלו במדבר סיני. ואם כן, אחרי שהם גדלו במדבר בכל הדרך על ארץ ישראל, מלו אותם ומיד קימו את הברית. ואז בתזיין בניסן הפסיק לרדת המן. למה הפסיק? כי בארץ ישראל הלחם לא יורד מהשמיים. בארץ ישראל אנחנו מאוהבים ביצירתו. יש מגדולי אחרונים שהציעו רעיון קצת מדהים, שמי שאכל מהמן בזמן היותנו במדבר היה צריך להגיד בברכת לחם המוציא לחם מן השמיים. למה? זה לשון התורה בפרשת בשלח. הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים ויצואם בלקטו. אם את אומרת פרשת המן בתפילה בבוקר, אתה תראה שסמזו מופיע בשמות פרק ת' זין, הלחם מקורו מהשמיים. אבל אחר הכניסה לארץ אנחנו צריכים להוציא מתבואת הארץ בעצמנו. בשביל זה מה צריך לעשות? להביא עומר. לעומר מאפשר זאת. בתת זין בניסן, 39 שנים פחות חודש לאחר, 40 שנה פחות חודש לאחר שיצאו בני ישראל מארץ מצרים, אז הפסיק המן לרדת. בימי חזקיהו מלך יהודה, דברי הימים ב' פרק כ"ב, מופיע שלאחר חטאי אביו אחז המקדש היה מלא עבודה זרה, וגם הרבה מהכלים במקדש לא תפקדו. זה היה מבצע טיהור גדול של המקדש וסילוק הפסלים, ובתנזיין בניסן המקום נחנך מחדש בקדושה וטהרה. בפעם השלישית שטז בניסן משחק במגילת אסתר, כאן שיסלחו לי הספרדים, דווקא אשכנזים מכוונים לזה נכון, כי אתה קורא וישפוט המן ממחרת, אנחנו עם וישבויס הומון, המן הראשי הושבט מן העולם לטז בניסן. למה הושבט מן העולם? זה פשוט וצמו ליוד ג' כפי שאמרתי, יוד ד' וט"ו בניסן. ביום השלישי כתוב במגילה שאסתר לבשה מלכות ונכנסה לחצר בית המלך, מתי קרה הדבר הזה? בט"ו בניסן. מה היא עושה שם? מזמינה את חשברוש והמן למשתה. ומה היא עושה במשתה? מזמינה אותם לעוד משתה למחרת. המשתה הראשון התנהל באלף תפסח ט"ו, המשתה השני בט"ז. בשני אמרה איש צר בו יאיב המן הרע הזה, אז תבוא אותו על העץ. אז אם הזכרתי את האשכנזים, יהודי טוניס שבצפון אפריקה נהגו באלף תחול המועד פסח לערוך סעודת אסתר המלכה, זכה לסעודה שבה היא הביאה לתליית המן על העץ. אז הביקורים זה היה העומר שהוא בא מהתבואה החדשה, זה היה התחדשות המקדש בימי חזקיהו, וזה היה התחדשות עם ישראל לאחר סילוקו של המן מן העולם. אבל עדיין העומר הוא מאכל שעורים, מאכל של עניים. התורה עדיין לא הגיעה למצויה. נכון. עדיין לא הגענו לאוכל חיטים, שזה קבלת תורה מרצון. לאחר סילוקו של המן, מבקשת אסתר, כתבוני לדורות. היא רוצה שהמגילה יהפוך להיות חלק מהתנ"ך המקודש, ושיקרו אותו בציבור. והיא רוצה יותר מזה, גם קבעוני לדורות, שזה יהיה חי. עכשיו, עוד אחד הדברים המשותפים בין פורים ליום כיפור, אמנם כאן בארץ כבר כמעט מאבדים קשר לעניין הזה, שביסודו של דבר מדובר על יום אחד בלבד. כמו שיום כיפור יום אחד, גם פורים הוא בעצם יום אחד. רק שפורים זו תשובה מהירה, יום כיפור זו תשובה מהירה, ופורים תשובה מאהבה. כאן אני חוזר לגרא שבה פתחתי. הגרא אמר שמה שפורים עושה באמצעות צום לפני סעודה, יום כיפור עושה צום אחרי סעודה. פה זה נכון, אבל אפשר להוסיף עוד משהו מהותי. יום כיפור תשובה מיראה שבו אנחנו מתקנים מעשים שעשינו באמצעות תפילה וצום והשבתה. זה כן, אבל אנחנו לא עושים מעשה אקטיבי לצורך העניין. ופורים הכל מתבצע בצורה אקטיבית. מה אני מתכוון? יש מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע כיצד צריך להתנהל ביום טוב. האם צריך להיות או כולו בתפילה ולימוד, או כולו באוכל ושתייה ושמחה, או חצי חצי. אז רבי אליעזר אומר שאתה יכול לבחור או כולו להשם או כולו לכם, וישוע אומר חצי חצי. אבל הגמרא אומרת שבפורים גם רבי אליעזר אומר שצריך גם לכם. למה? כי זה ימי משתה ושמחה. כלומר חייבים לאכול, זה לא בחירה, זוהי הדרך לבטא את שמחת פורים. ביום כיפור גם רבי יהושע מודה, זה היום היחיד שכולו להשם, שאין בו אכילה ושתייה כלל. בימים טובים רגילים יש חצי חצי. בפורים ביום כיפור יש את שתי הקצוות, בפורים אסור לאכול, ביום כיפור אסור לאכול, בפורים אסור לצום. אז זה השלמה הדדית של שניהם. כלומר, התשובה המהירה תהיה באמצעות הסתלקות מהגוף, והתשובה מתוך שמחה תהיה באמצעות משתה ושמחה משותפים. מתי עם ישראל הגיע למשתה ושמחה אמיתית? רק כשבית המקדש נבנה. כך כתוב במלכים א' פרק ד', בסופו פרק קצר, יהודה וישראל ככל על הים אוכלים ושותים ושמחים. זה מופיע ערב סיום בעניין הבית. מה אתה אומר?
אני רוצה להגיד שיום כיפור וראש השנה, כאילו הרב דיבר, קודם הרב דיבר על זה שמאז שנכנסו לארץ ישראל, כאילו הפסיק המן לאכול והם התחילו לאכול מהתבואה של ארץ ישראל.
הפסיק המן לרדת, התחילו מתבואה שהם השקיעו בה בעצמם, כי בארץ ישראל לא מקבלים במתנה, רק החרדים. כל האחרים צריכים לעשות משהו כדי לקבל אוכל.
כי בארץ ישראל, כאילו, יש להם את הנקודה הזו של אתה צריך להשקיע בשביל הגשמיות, וזה גם נקודה של פורים.
פורים, התיקון כלפי הזולת באמצעים גשמיים, לא באמצעים תפילה.
ולכן הוא יותר גדול מפסח, כי יש לו גם את החלק הזה של הגשמיות שמחזירים את המקום שלו.
כן, ולכן באמת פורים ושבועות הם שני הימים של קבלת תורה. הרב קוק כותב דברים ידועים ביותר, שכשם שבפורים חייבים לאכול, הגמרא באותו דף בפסחים ס"ח עמוד ב' כותב שגם בשבועות חייבים לאכול. בפסח וסוכות, אם אדם רוצה לצום או להתפלל כל היום, זכותו, אבל בשבועות הוא יכול לבחור, הוא חייב לאכול. למה? מסבירה הגמרא, שביום שבו ניתנה תורה, מה שואל האדם הטבעי? ההפך היה צריך להיות. ביום שכולו תזכור את מעמד סיני, זה הזמן להתחיל לאכול מסעדות? התשובה היא כן, הסביר הרב קוק, משום שהתורה היא מקיפה את כל החיים. היא לא משהו ממוקד, מטרה חלקית. היא אמורה להקיף את כל חיים. ולכן היא באה לידי ביטוי בחיים גשמיים. אנחנו דווקא היום היחיד בשנה שמביאים חמץ גמור בתור קורבן ציבור זה בשבועות. למה אנחנו גאים כבני אדם ויגבה ליבור בדרכי השם? גאים לקבל תורה כבני אדם בעלי בחירה חופשית שהחליטו על דעת עצמם לקבל תורה. אנחנו מיישמים ותרגמים את התורה לחיי המציאות ולא רק בבית הכנסת ובכל מערכות החיים. בפורים מאפשר את זה, כל המלאכות הותרו, לא קיבלו איסור מלאכה בפורים. נכון שלא רואים סימן ברכה, הוא צריך להתרכז בשמחת היום, לא בגלל שיש איסור מלאכה, כי עד רבה שמחה צריכה לבוא די ביטוי בכל המציאות. במובן הזה דרך אגב פורים עולה אפילו על ושמחת בחגיך בימים טובים. למה? זו הלכה בשולחן ערוך. מתי יותר חמור להתחתן? בתשעה באב או בחול המועד סוכות?
או בתשעה באב.
וההלכה היא הפוך.
אורה.
נכון. כל אדם היה אומר דבר כזה, ככה זה אומר הלב שלנו. אבל בסוכות זה איסור דאורייתא להתחתן. שמחת בחגיך ולא באשתך, תוסף מועד תתן חטא עמוד ב', שבאב כולו דרבונו. אבל בפורים פוסק השולחן ערוך שהוא מותר להתחתן. למה? אז הסבירו האחרונים הלמדניים שזה ההבדל. בסוכס ובפסח השמחה צריכה להיות קשורה לתכנים של המועד. אדם לא מניח את שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו. שמחת בחגיך ולא באשתך. בפורים כל דבר שמוביל לשמחה זה ימי משתה ושמחה, זה התוכן שלהם. אז מה שמביא אותך למצב הזה זה מה שמצופה. אין מה שרב צבי יהודה אומר, מה ההבדל בין תפילה בכוונה למצוות אחרות בכוונה? גם מצוות אחרות צריך לכוון, שהכוונה בתפילה מגדירה אותה כתפילה. תפילה בלי כוונה חסר בה זהות של תפילה. פורים בלי שמחה הוא לא פורים. מה מוביל אותך? יש הרבה דרכים. בסוכות ופסח לא רק אמרו לי שצריך לשמוח, הדריכו אותי במה לשמוח. בפסח בסיפור יציאת מצרים, בסוכות למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי בני ישראל, מה שקשור לשמחת הלולב במקדש, אבל יש לו תוכן מוגדר. פורים המושג הוא כללי יותר, זה יותר תשובה יש כל ימות השנה, אבל ביום כיפור יום תשובה לכל היא, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה ליחיד ולרבים, וחייבים כל ישראל לעשות תשובה ביום הזה. יש מסגרת של תשובה ביום כיפור, למרות שהמצווה הזאת נוהגת כל השנה. פורים יש מסגרת שהיום צריך לעבור בתחושה של משתה ושמחה. איך אתה תעצב את זה, זה כבר תלוי בך, אבל זו כבר תשובה מתוך האהבה. אז יש קשר בין שני הימים,
כל אחד בדרך שלו,
כל אחד מהם משלים את מה שאין באחר. אם תרצו דבר אחרון, מה עושים בדיוק לפני קריאת המגילה? נותנים מחצית שקל. מה זה מחצית שקל? לחפר על נפשותינו. מה עושים ביום כיפור כל היום? מנסים לחפר על נפשותינו. כשביום כיפור זה באמצעות תפילות, בפורים זה באמצעות מעשים. מחצית השקל נחזיר אותם.
וגם בהיתן את נפשותיכם ולחפר על נפשותיכם.
בדיוק. וגם המחצית הוא שאי אפשר אחד בלי השני. מה עושים עם מחצית השקל? קונים קורבנות. למה? הגמרא אומרת שצריך להביא מחצית השקל להקדים את שקליו של המן. אבל מה הפשט היותר פשוט? שהמן הגיע בגלל הזלזול בבית המקדש. תקציב מחצית השקל תפקידו להחיות את בית המקדש מחדש. הוא סוגר את המעגל. באיזה יום יש הכי הרבה קורבנות מכל השנה? בו ביום. יום כיפור.